מישהו או מישהי יודעת את הנושא של הריטריט? ידעתם פעם. זה מצחיק. תובנה מבקשים מאיתנו חודשים מראש לשלוח כותרת של הריטריט ונושא ולפרט, ואז אנשים באים לקורס ואומרים, זה ריטריט על זה וזה. ראיתי את התאריך, הוא התאים לי, או ראיתי את המורה, זה התאים לי. אז הנושא של השיחה, אני חושבת, אני גם לא זוכרת מה בדיוק ורדה כתבה. אבל אני חושבת שהוא מתחבר. הוא נקרא הטבע הלא בעייתי של החיים. זה שם השיחה. באנגלית זה נשמע יותר טוב. Life's unproblematic nature. אני רוצה להתחיל בלזכר כשפעם הראשונה שנסעתי להודו, וזה היה איזה מין דחף כזה, one way ticket, עזבתי דירה בתל אביב, עבודה, מערכת יחסים, נסעתי כזה אל הלא נודע. וחברים וחברות שאלו אותי, מה לשם מה את נוסעת, מה את מחפשת בהודו? הייתה שאלה אמיתית, זה לא היה קנטרני. ואמרתי, אני מחפשת חופש. אני רוצה חופש. והם שאלו, איזה חופש? מה חופש? איך החופש הזה נראה? מה זה החופש הזה שאת מחפשת? אמרתי להם, אני לא יודעת. אני לא יודעת. אין לי מילים לחופש הזה. אז הם אמרו לי, אז זה סתם פנטזיה, זה משהו שימצאת לך, זה לא קיים. סרטים של המיינד. למזלי לא הקשבתי להם. כי הייתה לי הרגשה שלא ידעתי לשים אליה מילים, אבל שיש משהו, יש איזשהו חופש, וגם הייתה לי הרגשה שזה לא רק חופש מי. זה לא רק חופש מי סבל, חופש מי הבעיות, חופש מי הדברים שמטרידים. הייתה לי הרגשה שזה חופש אחר. ואני נזכרת במילים של אלברט איינשטיין מיודענו, שהוא הצביע על זה, שהוא יצא עם האמירה הרדיקלית הזאת שהכל יחסי, אז הוא הצביע על מה שיחסי, והרבה פעמים כשמדברים על תורת היחסות אז מפספסים בעצם את העיקר, אולי, מפני שהוא הצביע על מה שיחסי בשביל בעצם לתאר את מה שאיננו יחסי. המשפט, כדי לתאר את מה שחשוב באמת, את מה שאיננו יחסי. אז בואו ננסה רגע להבין קצת ביחד בשיחה הזאת, מה זה הדבר הזה, החופש הזה שגם רדה וגם רני כל הזמן התייחסו אליו בהנחיות, בטיצ'ינגס. אז קודם כל להתחיל עם הבשורות הטובות, זה שלא צריך בהכרח לנסוע להודו, למרות שמומלץ. הבודה אמר, בגוף נפש הזה, במערכת הזאת, באינסטרומנט הזה, יש כל מה שאנחנו צריכים בשביל להתעורר. קיים העולם, או הכל, קיימת ההבנה של מה זה הדבר הזה ומה גורם לנו סבל, וקיימת הסיבה וקיים הסוף, הקץ של הסבל, קיים החופש. בתוך החוויה שלנו אנחנו לא צריכים, וזה אולי הבודה היה רדיקלי לזמנו, שזמנו רווחה יותר התפיסה, הגישה שצריך להתעלות מעל החוויה. הדואליות הזאת מאוד רווחה, אז של החומר והגשמי הוא הבעייתי, וכדי למצוא רווחה ממנו ושחרור ממנו אנחנו צריכים להתעלות מעליו אל הנשגב, אל השמימי, אל הרוחני. והבודה באמת באופן מאוד רדיקלי קירב את שני הקצוות האלה ואמר, בתוך החוויה שלנו כפי שהיא אפשר למצוא שחרור, אפשר למצוא את החופש. אז נדבר קצת גם על מה זה כפי שהיא, מה זה החוויה הזאת כפי שהיא. וזה בעצם הרבה ממה שאנחנו עושים בריטריט, זה לחקור את החוויה שלנו כפי שהיא, ולחקור גם את איך אנחנו מתייחסים, איך אנחנו, איזו גישה אנחנו מביאות אל החוויה שלי כפי שהיא ברגע זה. ואולי זה אפילו, זה שני המרכיבים, ואולי המרכיב השני הוא אפילו היותר בעל ערך או עיקרי או מכריע. זה לא מספיק רק להכיר את החוויה שלי, חשוב גם להכיר באיזה אופן אני פוגשת אותה, והאם האופן הזה הוא אופן משחרר או לא. אז היום בקבוצה, וגם במהלך הריטריט, אבל היום באופן מיוחד בקבוצה, זה היה ממש נחמד לראות, עלו המון המון דברים שונים, עלה, כל הספקטרום של החוויות הופיעו היום בקבוצה, היו שיתופים על חוסר שקט ועל עייפות ועל ריכוז ועל אובדן ריכוז, והכל טוב, גם זה היה, תאמינו או לא, הכל טוב. כאב ראש, צחוק, דמעות, הכל היה לנו שם. ועם כל ההופעות המשתנות, איך אומרים, temporary, זמניות האלה, תודה. הייתה גם הזמנה כל פעם ככה מחדש לבדוק אם אפשר לפגוש את אותה חוויה, את אותו כאב ראש, את העייפות, את הגירוד, את השמחה, את הצחוק, את הדמעות. לראות האם באופן, בתוך הטבע של החוויה הזאת, יש איזושהי בעייתיות. תבועה אינהרנטית בתוך החוויה, או האם חוויית הבעייתיות זה משהו שאנחנו מביאים ושמים על החוויה, על ההתרחשות. בעצם כשאנחנו אומרים חוויה, למה אנחנו מתכוונים? אנחנו מתכוונים לאיזושהי התרחשות. מהי התרחשות? התרחשות זה ראייה, שמיעה, ריח, טעם, תחושות גופניות, מחשבות, רגשות, זיכרונות, תוכניות. זה אוסף של מרכיבים שנמצאים בהשתנות מתמדת. אני חושבת שזה אנחנו כבר כולנו יכולים להעיד באופן אמפירי מתוך החוויה שלנו. הם כל הזמן בתנועה, הם כל הזמן משתנים. אי אפשר לשמר, גם אם רוצים, חוויה או רגש או תחושה או הלך רוח. הם כל הזמן משתנים, כל הזמן באינטראקציה, ביחסי גומלין אלה עם אלה. ואז, כמו שרדה אומרת, באה תחושת האני ונוחתת על ההתרחשות. זאת אומרת, למשל, אנחנו הולכים על הדשא, יש מגע של הרוח על הפנים, יש שמש, יש צל, יש עצים, יש שמש, יש צבעים וצורות מסביבנו, יש צלילים, ציפורים. אנחנו ואז פתאום אנחנו רואים מישהו שכבר מתחילת הריטריט שענו עליו עין, שהוא ככה, מעניין אם הוא או היא פנויים. שמנו לב שכשאנחנו רואים אותם, משהו בלב מתחיל ככה לפרפר. אז אנחנו הולכים לנו, minding our own business, ופתאום המישהו או מישהי הזאת חולפים על פנינו. מה קורה אז עם תחושת האני? שהיא הייתה מאוד מאוד דלילה, היא הייתה שם ברקע. היה שמש, היה תנועה, היה צלילים, היה תחושות גופניות. תחושת האני פתאום יותר נוכחת. או לחיופין, אנחנו יושבים פה באולם, יושבים לנו בשקט. נשימה, שאיפה פנימה, נשיפה החוצה. פתאום נחבא המזגן. הדאגה הולך להיות לי חם, אני אזיע. הפחד, הקיבוץ סביב זה. תחושת האני מאוד מאוד מתגבשת באותו רגע. אז כמה הדברים על תחושת האני הזאת. קודם כל אנחנו יכולים לשים לב שהיא קודם כל היא לא דבר. It's not a thing. זה לא שם עצם. זה פעולה. באנגלית זה נקרא selfing, עם ing. זאת פעולה שקורית או לא קורית. זה לא איזה משהו שאני יכולה להגיד, יש לי או אין לי, זה לא איזה חולצה שאנחנו יכולים להגיד, נמאס לי מהחולצה הזאת כבר, אז אני אוריד אותה ואני אשים אותה פה, הנה זאת החולצה, זה האגו שלי, ועכשיו הצלחתי סוף סוף להוריד אותו ממני, ולפעמים בלי שאני שמה לב, אופ, החולצה הזאת היא שוב מדבקת עליי. זאת פעולה מנטלית שהתודעה עושה כשהיא מתחילה להתכווץ ולהתמצק סביב תחושת האני, סביב הבעלות, היא נוצרת כתוצאה היא תולדה של האחזות, הזדהות, לקיחת בעלות. וזה טוב לראות אותה ולהכיר את החוויה, איך זה מרגיש כשתחושת האני מאוד מאוד מוצקה, ואיך זה כשתחושת האני מאוד מאוד דלילה, או אווירית, או קצת פחות נוכחת, או קצת יותר ברקע, מאחור, קצת פחות השתלטה על החוויה של אותו רגע. ואפשר לראות איך היא תופעה, כמו כל תופעה בעולם התופעות, שמופיעה בהתאם לתנאים ונסיבות, וכשהתנאים והנסיבות קצת משתנים, גם התופעה הזאת משתנה. וזה טוב להכיר איזה תנאים ונסיבות מחזקים אותה, תופעת האני, ואיזה תנאים ונסיבות קצת מחלישים אותה. אז נתתי עכשיו שתי דוגמאות לתנאים שמחזקים ותנאים שמחלישים. אולי יש עוד, נשמח לשמוע לעוד דוגמה. עוד דוגמה למה מהחוויה שלכם, נגיד היום, או נגיד בימים האחרונים, עשה את החוויה של תחושת האני מאוד מאוד דלילה, אוורירית. בבקשה.
מתי שיצאתי היה אור מאוד מאוד יפה על הרצפה מהעצים, פשוט כל זה שזז, זז, זז, גם אני הרגשתי יותר פתוח, היה יפה.
זה יופי. אני אחזור. אני חושבת שמה שאתה אומר זה שהוא יצא החוצה והיה אור של השמש על הדשא, והדשא זז והייתה תנועה של האור וזה משהו בזה גרם ללב להיפתח, ופשוט היית שם, וזה היה נורא יפה.
כן, ולא היה, אני לא היה חזק, פשוט זה החיים.
אני לא היה חזק באותו רגע, החיים זה מה שהיה חזק. מקסים. עוד דוגמה, מתי ואיך תחושת אני הייתה דלילה. כן.
כששמתי יד על עץ ורקשתי את התנועה העדינה שלו מהרוח, ומה שהיה הרבה יותר משמעותי מהכל זה התנועה של העץ של העולם.
נהדר. שמה את היד על עץ וחשה את התנועה של העץ עם הרוח, וזה מה שהיה שם. הרבה לא היה שם בעצם כמעט שום דבר חוץ מזה, מהתנועה של העץ לרוח. כן? מקסים. זה לא חייב להיות משהו כל כך דרמטי או אפילו מרגש. אפשר לחשוב על הרגע הזה עכשיו, אנחנו יושבים כאן. מי יושב? הגוף יושב. תחושת העצמי לא יכולה לשבת. גוף יושב ונושם. האוזניים שומעות צלילים. הצלילים, hopefully, make sense. מצטרפים למילים שעושות sense. העיניים פקוחות ורואות, האוזניים פקוחות ושומעות. הגוף חש. איפה פה תחושת האני?
במחשבות.
המחשבות קורות. המחשבות קורות כמו שהצלילים קורים.
כן, אבל אם אני הולכת אחריהם, ונגיד מרגיזת, או חושבת שאני אחראית למשהו כרגע, אז בוודאי שאני תלוי איך היחד שלי למחשבות.
נכון, יפה. מירי אומרת, זה לא הופעת המחשבות, כי הופעת המחשבות יכולה להיות כמו האור של השמש על הדשא, או העץ שנע ברוח. גם המחשבות נעות ברוח הפנימית. ואני אומרת, איך אני מגיבה אל המחשבות? אם אני מתרגזת, מתחיל רוגז, אפשר לחוש. אם הרוגז, רדה ציינה היום שני רגשות שהם באמת מאוד... כשהם נוכחים, הם מלווים בתחושת אני מאוד חזקה, זה כעס ופחד. אז כמו שאתם רואים, זה חוויה מאוד מאוד, אני רוצה להגיד, רגילה. תחושת אני קטנה או אוורירית או דלילה. מאוד מאוד, חוויה מאוד מאוד רגילה, מוכרת, אתם מכירים את זה. והיא מאוד גם לא רגילה. אורדינרי ואקסטראורדינרי. אבל כן.
שאלה.
כן.
ביחס לחוויית לסלפי.
סלפי, כן, סלפי.
אז האם את אומרת שהיא מתעוררת בכל פעם שיש התנגדות או הזדהות או רצון שמשהו יהיה שונה, או כאילו שיש תגובתיות בכלל למה שיש, כן, שיש איזשהו העדפה?
אני אחזור על השאלה. קרן שואלת האם חוויית האני, הסלפינג הזה מתעורר או מתמצק כל פעם שיש העדפה, כל פעם שיש התנגדות. כן, זאת השאלה? אפשר להגיד שכן, אפשר להגיד שזה אחד הביטויים שלה. תגובתיות, כן, רוצה לא רוצה, אבל יחד עם זה, מה שאנחנו, אני תכף אגיע אליו בהמשך, זה... אמרתי קודם שהייתה הזמנה לחוות את החוויה שלי כפי שהיא ברגע זה, אם זה בהירות או חוסר בהירות, אם זה שקט או אי שקט, בלי הבעייתיות, בלי לשים על זה בעייתיות. בואו לא נהפוך את הופעת תחושת האני לבעייתית. כן? זה... אז מה שאנחנו רואים, אני רוצה להמשיך, מה שאנחנו רואים זה שתחושת האני זה תופעה, כמו הרבה, כמו כל התופעות האחרות, יש לה התחלה ויש לה סוף, היא מופיעה, היא משתנה, היא שוכחת, היא נעלמת, ובפני עצמה היא לא חייבת להיות בעייתית. ולכן השאלה שהרבה פעמים עולה מול הבודיזם, האם יש אני או האם אין אני? למעשה כשהבודה נשאל את זה, הוא ענה ב... הוא החריש. כי הוא הסביר שגם העמדה, ההשקפה, יש אני, וגם מנגד ההשקפה, העמדה, אין אני, הם שתיהן השקפות שגויות. מפני שכמו שאנחנו רואים על בשרנו, התופעת האני או תחושת האני מופיעה בהתהוות גומלין. זה כמו שהעולם, זה לא שהעולם קיים או העולם לא קיים, העולם מופיע בהתהוות גומלין, זאת אומרת, מה זה התהוות גומלין? זה מילה, שתי מילים מאוד מפוצצות, שהכוונה פשוט ששום דבר הוא לא עצמאי, שום דבר מעולם התופעות המותנה, הוא לא בוואקום. הוא לא נטול הקשר לנסיבות ותנאים שקדמו לו. והוא גם משפיע בתורו על נסיבות, הוא הופך בתורו להיות בעצמו נסיבות ותנאים. אז לפני, פה. אז במסורת משתמשים במשל המרכבה. חלקכם ודאי מכירים ומכירות את המשל. אז אני רוצה לעשות fast forward 2500 שנה קדימה ולדבר לא על מרכבה אלא על מכונית. אז לא משנה איזה מכונית יש לנו או אין לנו, אבל אנחנו יכולים לראות שמכונית מורכבת. לי למשל יש פז'ו, למרות שהמליצו לי לא לקנות פז'ו כי הצרפתיות יש להם בעיית עם החשמל, ולכן יש לה כל הזמן בעיות עם החשמל, אבל היא שיפור עצום על הסובארו ג'סטי מ-1998. אז יש לי מכונית פאר, כי הכל כמו שאמרנו הוא יחסי חוץ ממה שאיננו. אז המכונית היא אפשר להגיד מורכבת מ-5 מרכיבים, ניקח את זה ככה. יש לה גלגלים, נכון, יש לה שלידה, יש לה מנוע, יש לה... מה עוד יש פה מכונית? איך? המרכב, זה לא השלדה? אז זה 4 ו-5, יש לה את הבפנים. אוקיי, 5 מרכיבים של מכונית. וכמובן כל מרכיב בפני עצמו, הוא גם יש פה מרכיבים, אמרנו גלגלים, זה מרכיב, אבל גם הגלגלים בתוך עצמם נחלקים ל4 גלגלים. וכל גלגל הוא מתחלק למתכת ולגומי ולברגים וגם כל בורג אפשר להגיד. בקיצור אפשר להגיע עד לאטומים ולאלקטרונים וגם בסופו של דבר להגיע לאנרגיה. אז ניקח את זה ככה, 5 מרכיבים, מה שאנחנו קוראים לה פז'ו. לא סתם פז'ו, אלא הפז'ו של סנדיה. אם אני אצא החוצה ואני אראה שהפז'ו של סנדיה שרוטה, אני מאוד מאוד אתבאס ואתעצבן. אבל אם אני אצא החוצה ואני אראה הפז'ו של רני שרוטה, אכפת לי. שטויות, רני זה רק שריטה. והפז'ו הזה, הדבר הזה שאני קוראת לו פז'ו של סנדיה. אם אנחנו, לפני כמה זמן היה לי פנצ'ר, ולקחתי את המכונית לפנצ'ר מאחר, זה שמצחיק. והוא החליף לי, אז הוא הוריד את הגלגל, גלגל אותו הצידה. האם המכונית הייתה עדיין מכונית? בלי גלגל אחד? והגלגל הזה שהוא גלגל הצידה ואלה שמה, אפשר להגיד עליו שהוא המכונית? אפשר להגיד שהמכונית היא קצת פחות מכונית, בלי גלגל אחד? ואם עברתי טסט ואמרו לי, גברת, צריכה להחליף את כל הגלגלים. אז החלפתי את כל הגלגלים. אז זה אותה מכונית? אז המכונית הזאת היא משל, והמסורת משתמשים בה כמשל למה שאנחנו קוראים העצמי, שהוא גם כן מורכב ממרכיבים. וכשם שאנחנו יכולים לראות שהמילה מכונית בעצם היא לא ממש קיימת, לא באופן שחשבנו בכל אופן. המילה פז'ו היא רעיון. הוא מתקיים בעולם בלי קשר למכונית הספציפית ולמרכיביה. אז הדרמה מציע לנו להסתכל על תחושת העצמי באופן די דומה. אז יש לנו חמישה מרכיבים, גם כן כל מרכיב כזה הוא בפני עצמו אוסף של מרכיבים. אפשר להגיד שהעצמי מורכב מתהליכים פיזיים, תהליכים של תחושות, סליחה, שרדה דיברה עליהם הבוקר, ודנס, נעים, לא נעים, אני אוהבת, אני לא אוהבת. תהליכים של תפיסות, שיום, הגדרה, תהליכים של תבניות מחשבתיות, ותהליכים של מודעות, תודעה. והתהליכים האלה הם כל הזמן באינטראקציה. כמו עם המכונית, כמו עם הפז'ו, התהליכים האלה, לקרוא להם עצמי, זה רעיון. כי התהליכים האלה, כמו שאמרנו קודם וכמו שאנחנו רואים, כל הזמן משתנים. אז אם שדרגתי את הגלגלים של המכונית לגלגלים יותר חדישים, או אם החלפתי, מחשבה התחלפה במחשבה אחרת, ומצב רוח התחלף במצב רוח אחר, ולמעשה אם עשיתי איזשהו ניתוח והורידו לי חתיכה מהברך, האם זה עדיין אותו עצמי? והמדע אומר לנו שהתאים מתחלפים, כמעט כל התאים בגוף מתחלפים, חלקם נורא מהר, חלקם קצת יותר לאט, אז האם זה עדיין אותו עצמי? אז אולי מה שמועיל בחקירה מהסוג הזה, זה לראות אולי יש אופנים שבהם אנחנו יכולים לראות איך נקודת ההתייחסות שלנו, ה-point of reference שלנו, שהיא מאוד פה בדבר הזה, שהוא רוב הזמן די נגמר איפה שנגמר האור של הגוף, אולי אנחנו יכולים קצת לראות שזה קצת פחות נקודת ההתייחסות היחידה. או כל התהליכים השונים האלה שכרגע ציינתי, שהם בקשרי גומלין זה עם זה, הם קצת פחות אישיים ממה שאנחנו רגילים אולי לחשוב. הבודה אמר, ציטוט המדויק, אין שום דבר אישי בתופעה שנקראת אדם. קצת הגזים, לא? אולי קצת, משהו אישי. הוא אמר שום דבר, אז... לפני כשבועיים הייתה לי התקלות עם נחש צפע. הוא היה, אני אגיד לכם כבר את סוף הסיפור, לא ננקשתי, ואני יושבת כאן, הכל בסדר, ואני מאוד מאוד אסירת תודה לנחש הזה, שכמעט דרכתי אליו. כפסע היה ביני ובינו, כפסע מילולית. והוא ישב בפתח הלול, יש לנו לול תרנגולות בחצר, ענת הבת זוג שלי, בנתה לול קטן, גדול בעצם, בעצמה במו ידיה, די מדהים הלול הזה, ויש להם חצר, הביאה, היא הצילה ארבע תרנגולות מלול מסחרי, עכשיו יש להם אדמה פעם ראשונה בחיים שלהם, והם כל הזמן עושות אמבטיית אדמה, הם, כאילו, אנחנו מדליקות להם מתזי מים בימים החמים, אז הם עושות להם אמבטיית בוץ כזאת, ויש להם חצר גדולה שהן מסתובבות בה והן מוצאות תולעים ומנקרות להם בחדווה. ובאתי לשים להם.
הן זוכרות מה עושים.
הם נזכרו, לקח להם זמן, אבל בסוף הם נזכרו מה עושים. ובאתי עם כף תערובת, עמדתי להיכנס ללול, הרמתי רגל ו... נחש. הגוף זינק אחורה, לפני שעוד הבנתי מה קורה. ו... צילמתי אותו, שלחתי אותו לחבר שהוא לוחד נחשים, הוא אומר, צבע, 20 סימני קריאה. ובסופו של דבר הוא בא ולקח את הצבע ושחרר אותו בהרים. אבל אני, הסיבה שאני מספרת היא, אני רוצה לשאול, האם צבע הוא נחש מסוכן? מי אומר שכן? יפה, תודה. ומי אומר שלא?
באיזה תנאים הוא?
באיזה תנאים הוא?
באיזה שפה?
אז אני רוצה להוסיף עוד, כל הדברים שאתם אומרים הם נכונים, אני רוצה להוסיף עוד זווית. תלוי למי. אוקיי? הוא ישב שם בפתח, ברשת, הדלת הרשת הייתה פתוחה, והוא פשוט התיישב באמצע, הוא לא זז. התרנגולות עברו על פניו, פק, נכנסו, פק, יצאו, פנימה, החוצה. אז אם נשאל תרנגולת, אם צפע הוא נחש ארסי, היא תגיד שלא. עכשיו, לכל העכברים שחיים שם מתחת, וגם באים לאכול את התערובת, יש שם מושבה עצומה. מתחת לאדמה, נשאל אותם אם צפה הוא חיה מסוכנת, הוא יגיד לכם ועוד איך. מפני שלדעתי הוא ישב שם ולא זז, בגלל שהבטן שלו הייתה מלאה באיזה שלושה. יש מצב. אז אנחנו באופן מאוד מאוד אוטומטי וטבעי כמובן, לוקחים את נקודת ההתייחסות של הסלף. לי הצפע הוא מסוכן, אבל הצפע בפני עצמו, לתרנגולות הוא לא היה מסוכן, לעץ הפקן שמעל הלול שעושה צל, הוא לא היה מסוכן, לילדים שלו, הם לא יגידו שהוא מסוכן, לאדמה שהוא זחל עליה. לשמיים שהיו פרוסים מעליו ומעל התרנגולות ומעל העכברים ומעל הפיקן ומעל סנדיה. אז אנחנו יכולים להתחיל קצת לשחק עם נקודת המבט, עם נקודת ההתייחסות, ולפעמים גם קצת להרחיב אותה, או לפעמים קצת בכלל להוציא אותה להרחיב את המרחב המורגל שלנו. אפרופו נקודת התייחסות, אז לפני כמה ימים, ממש בעצם בדרך לכאן, שמעתי שיר ש... רני דיברה אתמול על יום הפליט, ולגמרי בצירוף מקרים, השיר הזה מאוד דיבר אליי. הוא גם נוגע בנקודת התייחסות. הוא מי שמזהה זה מילים של חווה אלברשטיין והלחינה ושרה יהודית רביץ. הוא נקרא נושא הסמוי. עמוק בבטן הספינה, בחום כבד בחשיכה. אדם נואש מאוד מצא מחבור. נמלט מסכנה גדולה, נוסע אל הלא נודע. היש נמל גם בשבילו? עושה לילות ללא שינה, ללא חיוך, ללא מילה. מה יעלה בגורלו? להיות פרצוף בלי שם, לחיות תמיד בצל. קשה לברוח בעולם. אם יתגלה, יושלח לים. ולו היית גם אתה, קברנית של אונייה גדולה. ולו היית גם את, קברניתה של אונייה גדולה. האם היית מתקרב לזר? נותן לו אוכל ומשקה, נותן מיטה ומחסה. את כל מה שאסור, אבל אפשר. הלא האיש אדם נרדף, הלא האיש עלה נידף. מה יעלה בגורלו? אז המילים האלה, אסור אבל אפשר, הזכירו לי את התקופה שנדבתי ללמד בכלא. ויש פרויקט מקסים שכבר קיים כמה שנים בארץ, שהיא יזמה ומנהלת מיכל ורשבסקי, שממש עושה עבודת קודש, והרבה מהאנשים מתרגלות ומתרגלים מהסנגה הולכים ללמד בבתי כלא. ויש חוקים מאוד מאוד ברורים. כשהלכתי ללמד שם, הייתה לי שם קבוצה של אנשים, גברים, בריונים כאלה גדולים וקשוחים. ושלושת הכללים המאוד מאוד שככה חרצו לי במוח זה שאסור לתת להם שום דבר, אסור לקחת מהם שום דבר, ואסור שום מגע פיזי. ואני אמרתי בסדר לשני הכללים הראשונים, ואמרתי בשום פנים ואופן לא לכלל השלישי. כל מי מהם שביקש חיבוק קיבל כל הלב. זה המקומות שכולנו יכולים לשאול את עצמנו, הדברים שאסור אבל אפשר. זה מזכיר לי סיפור, אני לא יודעת אם הוא קשור, אבל הוא כן קשור, שסיפר לי ידיד שהוא מורה לדרמה בארצות הברית. הוא סיפר על ידידה שלו, שגם כן לימדה בכלא, אישה צעירה, יפה, סקסית, לימדה בכלא, שגם כן של הכי מפחידים. והיו לה שם כמה ותיקים, שהיו איתה כבר הרבה הרבה זמן, וכל בקבוצה היו באים חדשים, או הייתה תנועה בקבוצה. ופעם אחת היא ישבה בכזה שיעור בכלא, ופתאום הייתה הפסקת חשמל. והיא הסתררה על התא. היא שמעה כזה, כזה שפל וכזה רחש, והיא לרגע הבטן התכווצה לה. ואז נדלק האור, והיא ראתה את חמשת או ששת האסירים הוותיקים שלה עומדים מסביבה בעיגול, ככה, עם ה... זרועות משולבות. והסיפור הזה תמיד מרגש אותי, כי הוא... כי בכל מקום אפשר למצוא את הביטוי של הלב האנושי. גם במקומות... כמו הכלא, שהחברה שלנו בקוצר רואי ובחוסר תבונה, שמה שם אנשים. אז אם בכלא ובנסיבות האלה אפשר למצוא ביטויים של הלב האנושי, אז קל וחומר כאן, אצלנו, אנחנו, שהדברים שמופיעים בנו, שראינו במהלך הימים האלה, מופיעים מנוער, והולכים לנוער. מאיפה הם באו? ולאן הם הלכו? על הכעס? איפה היה קודם? וכשהוא חלף, לאן הוא הלך? ובמיוחד אם אפשר לראות, זה לא אשמתנו שהם הופיעו. בגלל זה אני לא כל כך אוהבת את המילה אגו. כי אגו יש לו קונוטציות קצת שליליות. כבר אנחנו, כשאנחנו משתמשים במילה, לא רוב, לא תמיד, אבל לפעמים אנחנו משתמשים במילה אגו, וכבר יש, זה כבר צובע את מערכת היחסים שלנו עם הופעת תחושת האני. וכשאנחנו קצת מרקחים את הלב סביב ההופעה הזאת, כשאנחנו קצת מתרכך את ההתנגדות לחוויה הזאת, אז אנחנו יכולים אפילו להסתכל עליה בהומור. תחושת האני הופיע שוב, קצת צלה. כמו סרט, תביאו את הפופקורן. אז אנחנו מוזמנים, והתרגול מזמין אותנו, והדרמה מזמינה אותנו, למצוא את החופש בתוך ההתהוות המותנית, יחד עם הופעת תחושת האני. לא לחכות להיעדרה. אנחנו לא צריכים לחכות לרגעים שבה היא דלילה יותר ואוורית יותר, ורק אז אנחנו נוכל להיות בחופש. אנחנו יכולים להיות בחופש עם תחושת האני. למה? כי בני אדם חופשיים, זה למה. כי אפשר לראות אותה, אפשר לזהות בלי להזדהות. הגורו שלי נהג להגיד, אם אתם נלחמים עם עצמכם, מי מנצח? והבודה בכל הכתבים, אם תקראו את הכתבים לאורך ולרוחב, לא אמר בשום מקום שתחושת האני היא בעייתית. הוא אמר שהיחזות בתחושת האני, הוא אמר שהיחזות בכל דבר שמופיע ומשתנה. היא בעייתית. אז האפשרות לפגוש את הדברים, לפגוש את החוויה שלנו, על כל גווניה, על כל האופנים שבהם היא מופיעה, נעימה ולא נעימה, האפשרות לפגוש באופן שמאפשר ושלא הופך אותה לבעיה, שם תמון, שם יש שער לחופש מאוד גדול. כשיש מודעות למה שקורה, ללא הדיפה וללא לקיחת בעלות או הזדהות. גם כשאנחנו רואים את התנועה הזאת של המיינד, שהודף ושנאחז. רדה דיברה על מודעות לא ריאקטיבית. אני רוצה לראות אם אני יכולה איכשהו לנסות לעשות הדגמה. בואו ננסה רגע. לצורך זה אני אקום וננסה, נראה מה יקרה. אוקיי. זה המרכיב של התחושות הגופניות. זה הגלגלים של המכונים. זה המרכיב של הוודנה, של הנעים, לא נעים, ניטרלי, פילינג טוב. זה המרכיב של התפיסה, השיום, ההמשגה. זה המרכיב של התבניות המנטליות, של הדפוסים, הנטיות, ההתניות. זה המרכיב של התודעה. חמשת המצרפים. אלה אבני הבניין שמרכיבים את החוויה שלנו. עליהן, מדי פעם, צונחת תחושת האני. לפעמים היא כלילה, כמו הצעיף הזה, לפעמים היא מסעית של 5 טון, ולפעמים היא בלי. אבל יש עוד מרכיב אחד. אנחנו רגילים מאוד שהפוקוס שלנו יהיה כאן, על הרמת הקריות הזאת. על מה שאנחנו רואים, ומה שאנחנו חווים, ומה שאנחנו מרגישים, והתחושות הגופניות, וכואב לי, ועכשיו יפסיק לכאוב לי, ועכשיו יש שמחה, ועכשיו יש שלווה, ועכשיו יש כאן. אני רוצה להזמין אתכם רגע אחד להביא את הפוקוס לכאן, איפה שאני, לקרית הזאת. לקרית הזאת פה, איפה שאני עומדת ומסתכלת ורואה את ההתרחשות הזאת. הקרית הזאת היא כמו השמיים שהיו מעל הנחש, מעל העץ, הדרגלות, הסנקי. איך זה מרגיש? איך זה עשוי להרגיש? כשאנחנו קצת יותר או מתאמנים, מתרגלים להיות קצת יותר שם במודעות הלא ריאקטיבית, כמו שרדה קראה לה, שזאת מודעות לא אישית, חסרת פניות, שהיא לא נצבעת בחוויה, שהיא לא לוקחת את הצורה של החוויה. החוויה יכולה להיות יפה, כמו ראי. הראי רק משקף, הוא לא לוקח את הצורה עם משהו משקף יפה או מכוער, אם החוויה שלנו היא של קיבוץ, או של פתיחה, של נדיבות, או של קושי וביקורת. כאן, המקום הזה, כמובן זה הכל מטאפורות, נשאר יציב. ככל שאנחנו יותר שוב, זה עניין של תרגול, כמו שהתרגול הבוקר עם רדה, לשים את הפוקוס, זה מין שיפט קטן ועדין של הפוקוס ושל ההרגל של המיינד, מלהבחין בחלק הקשה של החוויה, ללהבחין בחלק של הג'וי, של השמחה של החוויה. ככה זה גם כאן שיפט אל אל המודעות הלא ריאקטיבית. אני אסיים בציטוט. ציטוט של הבודה שאני מאוד אוהבת. אבל לפני זה אני רוצה להזמין אתכם to get familiar, להתיידע, לעשות, להציע חברות, כמו שיש בפייסבוק, למודעות הלא ריאקטיבית הזאת. להכיר אותה יותר, לשהות במחיצתה יותר. לפעמים זה אומר קצת to disengage, קצת פחות להיות מתעניינים ולהיות מוקסמים ממושאי התודעה ומהחוויה שלנו, וקצת יותר להפנות ואולי אפילו למצוא רפיוג', למצוא משענת, להישען לתוך המקום הזה, למצוא שמה מנוחה, למצוא שמה הקלה, שלווה אולי אפילו. אני משנה את הציטוט, אני אקרא ציטוט אחר, של ניסרגדיטה מהראז', חכם הודי בן זמננו. הוא נשאל, האם יש דבר אחד בעל ערך בכל היקום כולו? הוא ענה, כן. כוח האהבה. שאלה, האם המודעות והאהבה זהות? כמובן. המודעות היא דינמית. האהבה היא הוויה. המודעות היא אהבה בפעולה. לא דיברתי עכשיו כל כך על אהבה, אבל אני חושבת שדיברתי על אהבה. אז בואו נסיים בכמה רגעים של שקט משותף. ואז ברשותכם אני בכל זאת אקרא את הציטוט של הבודה שאני הכי אוהבת. את זה באנגלית ובעברית. Where water, earth, fire and wind have no footing, there the stars do not shine, the sun is not visible, the moon does not appear, darkness is not found. When a sage, a Brahman, through sagacity, has known this for herself, then from form and formless, from bliss and pain, she is freed. במקום של מים, לאדמה, לאש ולרוח אין אחיזה, שם כוכבים לא זורחים, השמש לא נראית, הירח לא מופיע, חשיכה לא נמצאת. כאשר החכמים, המתרגלים והמתרגלות, דרך תבונה, יודעים זאת בעצמם, או אז מצורה והמשגה, מעונג וכאב, הם משוחררים.